מסכת בבא בתרא דף י"ז, נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם. תנו רבנן, שלושה התעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. אני אקדים, מה זה עולם הבא? יש לזה שתי פירושים, כלומר בשני מקומות הם נקראים עולם הבא. יש העולם שנקרא עולם הנשמות, שזה לאחר שאדם נפטר בעולם הזה, הוא נמצא בעולם הנשמות, הוא מכונה עולם הבא. עוד מקום מכונה בעולם הבא, לאחר ימות המשיח, עם ישראל והעולם כולו יהיה בצורה הרבה הרבה יותר טובה מאשר הוא נמצא כעת. גם הזמן הזה מכונה בשם העולם הבא. כאן הגמרא מדברת, כשאומרת העולם הבא, הכוונה היא על העולם הזה, עולם שבו הגוף נמצא, אבל על ימות המשיח. זה מכונה העולם הבא. אומרת הגמרא, שלושה התעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה כבר עכשיו, כאשר עדיין יש את כל הצער וכל האיסורים ושלטון והמלכויות, התעים אותם מעין העולם הבא, מעין התקופה של ימות המשיח. אלו הן אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בכל, יצחק דכתיב במיקול, יעקב דכתיב בכל. דהיינו, כתוב לאברהם אבינו ואברהם זקן, בא בימים והשם באח את אברהם בכל. יצחק כתוב עליו, ויחרה יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מאיפה הוא הצד צייד, ויביא לי ואוכל מכל. בטרם תבוא ובא אחר, אז כתוב ואוכל מכל. גבי יעקב כתוב, קחנה את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי כל. אז אם כן, שלושת אלו נאמר להם בכל, מכל, כל, משמע שלא חסר להם שום דבר. אז אם כן, כמו בזמן ימות המשיח, שלא יחסר לאדם דבר, כך הם כבר עכשיו לא היה חסר להם דבר. שלושה לא שלט בהן יצר הרע. אלו הן אברהם, יצחק ויעקב. נכתיבהו בכל, מכל, כל. דהיינו, כיוון שכתוב עליהם בכל, מכל, כל, אם כן, אם היו נשלטים בידי יצר הרע, אז אם כן מלא, אז זה לא בכל, יצר הרע שלט עליהם. ויש שורים אף דוד, דכתיב, וליבי חלל בקרבי, ליבי כאן היצר הרע שלי, הוא חלל, הוא כמו מת, כי לא שלט בו יצר. וידך, צערי הוא דכה מדכר. אומרת הגמרא, מדוע תנא קמא הוא לא מזכיר גם את דוד? פני שהוא לא כוונתו לומר על כך, שבאמת לא היה חסר לו כלום ויצר הרע הוא נשלט אליו. אלא ההפך, הוא בא להתלונן, הוא בא להתפעל לפני הקדוש ברוך הוא על כך שהוא כל כך הרבה סובל צרות, עד שליבו חלל בקרבו, הוא מרגיש כמו מת מרוב הצרות ואיסורים שעפפו אותו. תנו רבנן, שישה לא שלט בהם מלאך המוות, ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. שלט בהם מלאך המוות, כלומר אלה הם נפטרו במיטת נשיקה. כאשר כשבחו הראה להם לפני פטירתם את גודל אהבתו עליהם, ואז על ידי כך נפרדה הנשמה משתוקקות לקדוש ברוך הוא, נפרדה מהגוף. מניין לנו? אברהם, יצחק ויעקב דכתיב והוא בכל מכל כל. ואם כן, משמע שלא חסרו שום כבוד. ואם נאמר, והרי לגבי משה ואהרון מרים, כבר נראה כתוב שהם מתו במיטת נשיקה. ואם נאמר שאברהם, יצחק ויעקב זה לא היה אצלם, אז אם כן, אי אפשר לומר עליהם בכל, כי הרי נחסר בהם הכבוד הזה שזכו לו אחרים, אלא הכוכח שגם הם זכו לכבוד שזכו אחרים, דהיינו גם הם מתו במיטת נשיקה. אז זה אברהם, יצחק, יעקב. משה, אהרון ומרים, מניין למדנו? את הגמרא דכתיב והוא על פי השם. כתוב שם על אהרון הכהן, כתוב שם שהוא מת על פי השם. גם משה רבנו כתוב עליו על פי השם. שואלת הגמרא, והמרים לא כתיב בה על פי השם? אמר בלעזר, מרים נמי בן שקרה מתה. דעת ישם שם ממשה. פנימה לא נאמר בה על פי השם, שגנאי הדבר לומר. כלומר, אומרת הגמרא בשלמה, אהרון הכהן כתוב היה על אהרון הכהן אל הוהר על פי השם, ששמעתו כביכול, כאילו על פי השם כאילו נתן לו נשיקה, והידס נשמתו נתלה. הסברנו מקודם מה כאן נתת נשיקה, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא מראה להם את יקרו ואת גודלו, והידס זה משתוקק לדבוק בשכינה, והידי זה הנשמה מסתלקת מהגוף. גם משה רבנו כתוב, אבל לומת הגמרא לגבי אהרון הכהן, לגבי מרים הנביאה, לכאורה לא נזכר שמה מילת על פי השם. אמר בלעזר, נכון, גם היא מתה בנשיקה, מניין לנו? כי יודעים את זה בגזרה שווה. לגבי משה רבן כתוב וימות שם, משה עבד השם כתוב מילת שם, ולגבי מרים הנביאה כתוב ויבוא בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותקבר שם. אז ותמות שם הכוונה היא שהיא מתה כמו משה רבנו שנאמר בו שם, וזה הכוונה היא בנשיקה, גם זה אותו דבר. ולמה לא נאמר אם כן על פי השם? פני שלא מכובד להוציא כזה משפט על אישה שכלפי הקדוש ברוך הוא. תנו רבנן, שבעה לא שלט בהן רימה ותולעה, ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, ובנימין בן יעקב. אברהם, יצחק ויעקב דכתיבהו בקול מכל קול, משה, אהרון ומרים דכתיבהו על פי השם. נסביר. מאת הגמרא, שבעה לא שלט בהן רימה ותולעה, כשנקברו לא יכול לשלוט בהם. למה? אומר רש"י, רק מי שמת על ידי מלאך המוות, אז על ידי אותה טיפה מרה שהוא מטיל בשעה שהוא נוטל נשמתו של האדם, על ידי זה הרימה ותולעה יכולה לשלוט בגופו. אבל אלו, כיוון שהם מתו במיטת נשיקה, אז אם כן לא שלטה בהם רימה ותולעה, לא יכולה לשלוט בהם. ואת הגמרא, בנימין בני יעקב מן אילן דכתיב, ובנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, משמע שהוא שוכן לבטח, שאין רימה ותולעה יכולים לפגוע בו. ויש שאומרים אף דוד דכתיב, אף בשרי ישכון לבטח. הוא מתפלל שבשרו ישכון לבטח, דהיין כתוב פסוק, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. משמע שרימה ותולעה לא תשלוט בו. וידך, תנא קמא שלא מזכיר את דוד, מדוע? הוא רחמיהו דקבעי. שמה זה תפילה שדוד מתפלל, אבל לא מציל בפסוק במפורש שתפייתו של דוד אכן נענתה בעניין הזה. לכן הוא לא הזכיר גם את דוד, שהוא מאלה שרימה ותולעה לא שלטה בהם. תנו רבנן, ארבעה מתו בעתיו של נחש. ארבעה מתו לא מפני שחטאו איזשהו חטא בכל ימיהם. שום חטא לא היה להם. כי אם האדם חוטא איזה חטא, אז בעבור זה, גם אם לא היה האדם הראשון חוטא באכילת מעץ הדעת, גם כן בעבור החטא שלו האדם היה ראוי למות. אבל ארבעה לא חטאו שום חטא, ולולא שהנחש נתן עצה לחווה שתאכל מעץ הדעת, עתיו זה קנה בעצתו. לולא שהוא נתן את העצה הזאת והיא אכלה מעץ הדעת, ואכן נגזר מיתה על האדם הראשון ועל כל זרעו, אז הארבעה אלה ממשיכים לחיות. מהם ואלו הן בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וחילאב בן דוד. וכל הוא גמרא, מת הגמרא, כל אלה בעצם זה קיבלנו קבלה בידינו. זה ככה היה קבלה בידינו, איש עם פי איש. אין איזה פסוקים. לבר מישי אבי דוד, חוץ מישי אבי דוד נפרש בכך, שהתורה, שהנביא אכן רומז זה פסוק מפורש. דכתיב, ואת עמסה שם אבשלום תחת יואב עשר הצבא. אבשלום לקח מינה את עמסה, שהוא יהיה שר הצבא במקום יואב שנהרג. ועמסה, מי הוא? בן איש ושמו יתרה הישראלי. עמסה הוא היה בן של יתרה הישראלי. מי זה יתרה הישראלי? אשר בא אל אביגייל בת נחש. יתרה הזה הוא היה בעלה של אביגייל בת נחש. מי זה אותי אביגייל? אביגייל אומר הפסוק, זו אחות צירויה אם יואב. אז אם כן, יתרה נשא את אביגייל, אחות שהיא צרויה, בת נחש. שואלת הגמרא, וכי בת נחשי? ולא בת ישי, דכתיב אחיותיהם צרויה ואביגייל? וכי אביגייל, אחות צרויה, היא בת של נחש? הרי כתוב בפסוק, כאשר הוא מזכיר שם את כל הבנים של ישי, הקטן שבהם זה דוד, הוא מזכיר שם את כל הבנים של ישי, הוא כותב, ואחיותיהם צרויה ואביגייל. אם כן, צרויה ואביגייל הם בנות של ישי. ומדוע הפסוק אומר שיתרה הוא התחתן עם אביגיל בת שנחש? צריך לומר יתרה נשא את אביגיל בת ישי. למה מכנה אותו בשם נחש? אלא בת מי שמת בעתיו של נחש. אביגיל הזו היא ביתו של מי שנפטר אך ורק בגלל מה שהנחש יעץ לחווה לאכול מעץ הדעת. ולזאת הוא לא היה בכלל מת. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, ולא שיח ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת כופסין, אלא אם כן הרחיב מכותל חברו שלושה טפחים וסד בסיד. אומר התנא, אדם שרוצה לחפור בתוך השדה שלו בור כדי לאגור בתוכו מים, מגשמים מתאספים לתוכו, לא יחפור אלא אם כן הוא מתרחק מהבור של חברו כמה? שלושה טפחים. וכן לא יחפור שיח מערה. מה ההבדל בין בור לבין שיח מערה? אומר רש"י, זה סוגים שונים של בורות. בור זה עגול, שיח זה ארוך וצר, מערה מקורה בקירוי. וכן לא יעשה אדם אמת המים, זה תעלה של מים. רש"י פסחים כותב שהתעלה של המים בדרך כלל היא בגודל אמה על אמה. הגובה והרוחב זה אמה על אמה, ועושים זה תעלות כדי למשוך מים מהנהר וכדומה. ולא נברכת קופסין. נברכת קופסין זה חפירה מרובעת, אמה או יותר, חפירה מרובעת, שמה מגשמים מתמלאים שמה, ושמים שמה את הכביסה. יש שני סוגי בריכות של קופסין, אחת שיש שם בתוכה איזה חומר מסוים שבו שורים את הבגדים, שמים צועת כלבים וכדומה, ועוד בריכה נוספת, שמה משפשפים שמה את הבגדים. כל זה, כאשר אדם רוצה לעשות סמוך לכותל של בור של חברו, עליו להרחיק שלושה טפחים, וגם כן ישים סיד על כותלי הבור, כדי שהמים לא יעברו דרך הכותל, ויזיקו לבור של חברו. ומרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חברו שלושה טפחים. כמו כן, אדם צריך להרחיק דברים נוספים שהם גורמים לנזק. למשל, גפת. גפת, כאשר סוחטים את הזיתים, אז כל הפסולת שנשארת היא חמה ומעלה תמיד עדים. מי שמכיר את זה, זה מעלה עדים, ואם אדם ישים על זה את ידו, ישאיר את זה כמה זמן, ממש היד שלו יכולה להישרף. זה ממש שזה חום טבעי גבוה. אז מרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים. לא מדובר סלע אבנים רגיל, אלא הכוונה היא סלעים שנקרא אבני אש, כעין שיש על הגפרורים, האדום הזה, שזה בעצם גופרית. הדברים האלה כולם צריך להרחיק אותם מהכותל של חברו שלושה טפחים, כדי שזה לא יזיק לכותל. או סד בסיד, יש גרסאות וסד בסיד, צריך גם להחיל שטפחים וגם לשים סיד, ויש שגורסים או סד בסיד. מרחיקין את הזרעים ואת המחרשה ואת מי רגליים מן הכותל, שלושה טפחים. אדם שבא לזרוע כל מיני ירקות, כל מיני דברים, יש להרחיק אותם מהכותל, שלושה טפחים. וכן אדם שבא לחרוש, יזהר להרחיק את המחרשה מהכותל של הטפחים, לא יחרוש עד סמוך לכותל, בני שהמחרשה היא גורמת להרער את היסודות של הכותל ולגרום לו ליפול. וכן, מרחיקים את מרגליים. אדם שעושה מרגליים, אז יכול לגרום לאבנים של הכותל, לא תמיד האבנים הם עשויים מסלעים. יש כתלים שהם עשויים מיטית. כותל שעשוי מלבנים הוא עשוי מיטית. מרגליים יש בו חומציות, ולכן זה יכול לגרום נזק לכותל. לפיכך, אסור לעשות מרגליים על הכותל, אלא צריך להרחיק את זה מרחק של שלושה טפחים. ומרחיקין את הריחיים שלושה מן השכב, שהן ארבעה מן הרכב. כאשר היו עושים ריחיים, שני אבנים זו על גב זו, שהיו טוחנים, היו שמים אבן גדולה למטה בקרקע, היא נקראת שכב, שוכבת על הקרקע, והיו שמים מעליה עוד אבן נוספת. האבן העליונה נקראת רכב, כי היא רוכבת על האבן התחתונה. אבל האבן העליונה היא הייתה קטנה יותר. מהאבן התחתונה. למשל, אם האבן התחתונה, הגודל שלה זה 6 טפחים, האבן העליונה, הגודל שלה 4 טפחים. דהיינו, מכל צד יש הפרש של טפח מהאבן העליונה לבין האבן התחתונה. לכן, אם שמים האבן התחתונה 6 טפחים, מעלה 4 טפחים, יש טפח לכל צד. אומר התנה, מרחיקים את הריחיים מהכותל, 3 מן השכב. מהכותל עד האבן התחתונה שנקראת שכב, יש מרחק של 3 טפחים. שיוצא בעצם שמהרכב, המרחק עכשיו יהיה מהכותל עד האבן העליונה, יהיה מרחק של 4 טפחים. ואת התנור, 3 מן הכליה, שהן 4 מן השפה. כאשר אדם עושה תנור, אז היו קודם כל בונים ברצפה איזושהי אגבהה של טיט. אגבהה הזאת עושים אותה שהיא עבה, והיא לא באותו גובה, אלא למטה זה רחב יותר, הולך ומשתפע, הולך נהיה משופע כלפי מעלה. בשיפוע הזה יש לו טפח. את המקום הגבוה ביותר בשיפוע, זה היה בדיוק בגודל של התנור. על זה היו מניחים את התנור ומדביקים אותו שם. אומר התנה, כשאדם רוצה לעשות תנור בקרקע, כיוון שלוחום גבוה ויכול להזיק את הכותל, לפיכך, כאשר בונים את אותה כליה, דהיינו את אותו עובי של טיט, ששמים אותו, צריך להרחיק את זה 3 טפחים מהכותל. אבל יש לשים לב, למטה השפה התחתונה שהיא רחבה ביותר באותה הגבהה של טיט שעושים על גבי הקרקע, אז זה נקרא כליה, משמה צריך להרחיק 3 טפחים מהכותל. כאשר אני מסתכל על המקום הגבוה באותה הגבהה של טיט שנמצאת על גבי הקרקע, את הנקודה הגבוהה ביותר, זה נקרא שפה, משם יוצא, שם בדיוק מדביקים את התנור, יוצא לך שמשם עד הכותל זה 4 טפחים. למה? כמו שאמרתי, אותה הגבהה של טיט שעושים על גבי הקרקע, הגבהה הזאת הולכת בשיפוע, למטה היא רחבה יותר, למעלה בסוף השיפוע, שמה זה בעצם צר יותר בטפח מהמקום הרחב יותר למטה. גמרא, פתח בבור וסיים בכותל. אמר רביי ויתם הרב יהודה, מכותל בורו שנינו. שואלת הגמרא, התנא פתח לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. ובהמשך הוא מסיים, אלא אם כן הרחיק מכותל חברו. לא דיברנו על כותל, דיברנו על בור. עונה הבאיה, אכן, מה הכוונה מכותל? לא הכוונה היא כותל ממש, כותל של בית, אלא הכוונה היא שירחיק את זה מהכותל של הבור של חברו. המשיך אתה לדבר על בור, כלומר כותל של הבור של חברו. וליתנה אלא אם כן נרחיק מבורו של חברו שהטפחים. למה הוא צריך להזכיר מילת כותל? השתמש באותו מטבע שלמעלה. לא יחבור אדם בור שחרו, אלא אם כן נרחיק מהבור של חברו שלושה טפחים. הקרא משמע לן, דקוטל בור 3 טפחים. נפקא מינה למקרח וממכר, כי דתניא האומר לחברו בור וקטליה אני מוכר לך, צריך שיהיה הכותל 3 טפחים. עונה אביי, אילו התנא היה אומר צריך להרחיק מבורו של חברו של טפחים, הייתי חושב, הכוונה היא מהחלל של הבור, מהנקודה שבה מתחיל הבור של חברו, משם מחיק 3 טפחים. כלומר, מרחק בין הבורות יהיה 3 טפחים בלבד. התנא למתן לא כך, מן הכותל, הכוונה היא, הבור של חברו יש לו כותל, יש לו כותל, יש לו עובי מסוים, ומסוף הכותל משם תרחיק עוד 3. מכאן למדנו שכאן בעצם הכותל, כמה זה העובי של חברו, זה גם כ3 טפחים. כי הרי איך נוצר הכותל הזה? כי גם החבר הראשון שחפר את הבור, הוא יתרחק מהגבול של שנינו, הוא יתרחק 3 טפחים. ומשמה אני צריך, עכשיו שאני בא לחפור בו, גם כן 3 טפחים. זה כאן התנה מן הכותל. מה נפקא מינה? למה התנה בא להשמיענו את זה? למד אותנו למקרח ומקר. דהיינו, אדם שאמר לחברו, אני יש לי שדה, ויש לי בתוכו בור. אני מוכר לך את הבור ואת הכתלים של הבור. כמה אם כן הוא צריך להניח לו סביבות הבור, מקום שהוא לא יעשה בזה שום דבר, כי זה מקום שבא לשמור על הבור? התשובה היא שלושה טפחים. איתמר, הבא לסמוך בצד המצר. אביי אמר סומך, ורבה אמר אינו סומך. בשדה עשויה לבורות דברי הכל אינו סומך, כי פליגי בשדה שאינה עשויה לבורות. אביי אמר סומך דהי אינה עשויה לבורות, רבה אמר אינו סומך דאמר לי כי יחי דעת אם לך דחפרת, הנמים אם לך נא וחפרנה. אומרת הגמרא, כאשר אדם רוצה לעשות בור סמוך לגדר, לגבול שבין השדה שלו, שדה של חברו, אם אילו היה בור בשדה השני של חברו, אז ודאי שהיה עליו להרחיק שלושה טפחים מהכותל הבורו של חברו, כמו שלמדנו במשנה. אבל כאן כאשר בשדה של חברו אין שום בור, אז אומר, מה הבעיה שאני אחפור את הבור שלי ממש צמוד לגדר המפרידה בינינו? הרי זה לא מזיק לך שום דבר, לך יש שדה, אין לך בורות. אביי אמר, יכול, הוא רשאי לעשות כך. רבה אמר, אינו סומך, אלא עליו להתרחק שלושה טפחים מן הגדר, כדי שמידה ומחר ירצה חברו לחפור בור, הוא לא יצטרך להרחיק שישה טפחים, כי הרי בין בור לבור צריך להיות שישה טפחים, שלושה בשביל הכותל של הבור הזה, ועוד שלושה לכותל הזה. אם אתה תעשה את הבור שלך צמוד לגדר, וחבר שלך מחר ירצה לעשות בור, הוא יצטרך להרחיק שישה טפחים. וזה אין לך רשות לגרום לו כזה נזק. אומרת הגמרא, אם זה שדה שלא מספיקים בשבילה מהגשמים, ורגילים בכאלה שדות לחפור שם בורות, ודאי גם אביי מודה שאסור לו לחפור את הבור שלו סמוך לגדר, סמוך למצר. אלא במה נחלקו? בשדה שינה עשויה לבורות. יש שם תעלות של מים וכדומה, היא לא זקוקה לבור. אביי אמר, סומך, כיוון שלא רגילים בכזו שדה לחפור בורות, אם כן לא חושש אולי אם יבוא חברים מחר ויחפור בור. לא צריך לחשוש לכאלה דברים עתידיים, דברים שלא מצויים. רבה אמר, למה אינו רשאי לסמוך? כי יכול חברו לומר לו, כמו שגם אתה השדה שלך הזו, היא לא רגילה, לא זקוקה לבורות. ובכל זאת, היא נראה לי שהתחרת והחלטת לחפור בור. אז גם אני, אומנם עכשיו אין לי, אבל אולי מחר אני אחליט כן לחפור. לכן עליך להרחיק שלושה טפחים מן המצר שבינינו. איקא דאמרי, יש אומרים דברים אמרו אחרת. בשדה שאינה עשויה לבורות, דברי הכל סומך. כי פליגי בשדה עשויה לבורות. אביי אמר סומך, אפילו לרבנן דאמרי, מרחיקין תהילה מן הבור 25 אמם, התהומת בעידנה דקרנת עית לבור, אבל אחר בעידנה דקרחפר לית לבור. ורבה אמר אינו סומך, אפילו רבי יוסי דאמר, זה חובר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו, הנה מלהתן בעידנה דקרנת עליתן הוא לשרשין דמסקי לה לבור. אבל אחר אמר לי, כל מרה ומרה דקרמחית, כמרפית לה להרעי. יש אומרים, שאם השדה הזו לא עשויה לבורות, שדה שיש לה מעיין וכדומה ולא זקוקה בדרך כלל לחפור בתוך הבור, גם רבה מודה שהוא יכול לסמוך, כי אין חשש. כל מה שנחלקו זה אך ורק בשדה כזו שעשויה לבורות. בזה לפי דעת אביי יכול לסמוך, כיוון שכרגע אין בור, ואילו לפי דעת רבה אינו סומך. הגמרא מזכירה פה נושא שהוא לכאורה מאוד דומה. נחלקו לכמן רבי רבנן ורבי יוסי. מה הדין באדם שנוטע אילן בתוך השדה שלו? ובשדה של חברו יש שם בור, ויש חשש שהשרשים של האילן יחדרו לתוך שדה חברו ויזיקו את הבור. האם המזיק צריך להרחיק את עצמו או הניזק? החיים אמרו שאותו הבעל האילן שרוצה לזרוע אותו, לנטוע אותו עכשיו, שיתרחק משם 25 אמה מן הבור, כי על המזיק להרחיק את עצמו. ואילו הרבי יוסי אומר לו, מותר לי לנטוע אילן בתוך שלי, ואין לי בזה חשש. אם יש לך בעיה בבור שלך, אז אתה צריך להרחיק את הבור שלך. אומרת הגמרא, לכאורה המחלוקת כאן היא דומה של רבי יוסי וחכמים, מחלוקת אביי ורבה. אבל זה לא כך. אביי אומר שרשאי האדם לחפור בור בתוך השדה שלו. גם לפי דעת החכמים שסוברים, שמרחיקים את האלה עם נבור 25 אמה, למרות שכרגע לכאורה אין כרגע שרשים, אבל בהמשך אנחנו חושבים שאותם שרשים ילכו וישברו ויזיקו את הבור, ולכאורה אם כן גם פה, איך אתה יכול לחפור בור סמוך למצר, אולי מחר חבך ירצה לעשות שם בור ואתה מזיק אותו? אומר אין חשש לכך, למה? כל מה שהחכמים חששו זה רק שם, בגלל שבאותו הרגע שהאדם הזה רוצה לנטוע את האילן, באותו הזמן הרי הבור קיים כבר בתוך השדה של חברו. לכן הסוחה כרגע לנטוע ולעצור דבר שהוא בעצם מחר ישרשים ילכו ויזיקו לבור שהוא כבר קיים. אבל כאן, בשדה שלנו הרי כשאני חופר את הבור, כרגע חברי עדיין לא חפר שום בור שם. אז למה אני צריך לחשוש לכאלה דברים? ואילו רבה אמר להפך, אינו סומך, אסור לאדם לחפור בור בשדה כאן סמוך למצר, ואפיף ידעת רבי יוסי שאמר, כל אחד רשאי לעשות בתוך שדה שלו כל מה שהוא חפץ. זה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. אם אתה לא רוצה שהשרשים של אילן שלי יזיקו לך, תרחיק אתה את הבור שלך. בכל זאת, דווקא שם, בגלל שבשעה שהאדם הזה נוטע את האילן, עדיין השרשים לא ארוכים, עדיין שרשים הם לא הלכו וישם והזיקו. לכן באמת, הוא אומר לו, אני נוטע אילן שהוא לא עושה כלום כרגע. מה שבהמשך יקרו דברים ממילא, זה לא הבעיה שלי, זו הבעיה שלך. אבל כאן, יכול לומר לו חברו, הרי כאשר אתה חופר את הבור סמוך למצר שלי, הרי כל מכה ומכה שאתה מכה וחופר באדמה, הרי אתה גורם לקרקע שלי להיות חלשה יותר. כל מכה מזעזעת את השדה שלי, וזה אסור לעשות. ולכן צריך להרחיק שלושה טפחים מהגבול. תנן, אומרת הגמרא רוצה להכריע בין השיטות של אביי ורבה. למדנו במשנה, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. תמה דייקה בור. משמע במשנה, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, בגלל שיש שם כבר בור. הליקה בור, סומך. משמע, אבל אם אין כרגע בשדה של חברו בור, יכול להצמיח ולהצמיד את הבור שלו, מה סמוך לגבול, סמוך למצר. בישלמה להח לשנה דאמרת, בשדה שאינה עשויה לבורות, דברי הכל סומך, מתיתין בשדה שאינה עשויה לבורות. בישלמה אומרת הגמרא, לפי הלשנה שאומרת, שבשדה שאינה עשויה לבורות, גם רבה מודה שהוא יכול להסמיך את זה, אם כן רבה יפרש שמשנתה מדברת, בשדה שאינה עשויה לבורות, ולכן המשנה אמרה שאם אין שם בור יכול להסמיך את זה ממש סמוך לגבול, לא צריך להחיק שהטפחים. אלא להח לשנה דאמרת, בשדה שאינה עשויה לבורות פליגי, לפי השיטה הזו שאומרת שאפילו בשדה שאינה עשויה לבורות, גם בזה רבה סובר שצריך האדם להרחיק את הבור שלו מהגבול שלושה טפחים, למרות שכרגע אין בור בשדה של השני. אז בוא נסתכל, בשלמה לאביי ניחא, כדעת אביי זה הולך יפה, אלא לרבה קשיא, למה התנא אומר שאם אין בור מותר להסמיך את הבור לגבול, אפי דעתך תמיד צריך להרחיק שלושה טפחים. אמר לך רבה, היתמר עלה, אמר אביי ויתמר רב יהודה, מכותל בורו שנינו. ואת הגמרא, יגיד לך רבה, הרי עד רבה, להפך ממש, הרי למדנו במשנה, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, מה אתה מסיים, אלא אם כן הרחיק מכותלו שלושה טפחים. ומה הסביר אביי, ושאומרים שרב יהודה אמר את זה, שמה קנה מכותלו? קנה מכותל בורו של חברו. כלומר, שגם הראשון שהוא חפר שם הבור, מה הוא עשה? היה לו כותל. מה הכוונה כותל? הסברנו מקודם שהוא היה צריך להתרחק מהגבול שלושה טפחים. אז אם כן, אדרבה, מכאן ראה לפירושי שגם הראשון היה לו כותל, כלומר הוא התרחק, הוא לא הסמיך את בורו עד הגבול, אלא הוא הרחיק מהגבול שלושה טפחים, כן ממש כפירושי. איקא דאמרי, יש אומרים שהקושיה הייתה להפך, הקושיה הייתה על אביי, לא על רבה. תנן, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו וכו', אלא אם כן ירחיק מכותלו של חברו שלושה טפחים. ויתמר עלה, אמר אביי ויתמר רב יהודה, מכותל בורו שנינו. דהיינו, שהחבר הראשון, קודם כל שהוא חפר שם הבור, הוא היה צריך לעשות מרחק שלושה טפחים מהמצר, וזה נקרא כותל בורו. והאיש הבא בתור, חברו עכשיו כשרוצה לחפור, אז מתוך אותם שטפחים שחברו, הוא צריך להרחיק שם מהמצר שלו עוד שטפחים נוספים. מתגמר רבי שלמה להחליש הנעדי אמר, בשדה עשויה לבורות, דברי הכל אינו סומך, אפילו שכרגע חברו עדיין לא עשה בור, עליו יתרחק שטפחים. אם כן, יכול הבייל לומר לך, מתניתין בשדה עשויה לבורות, ולכן גם הראשון היה צריך להרחיק מהגבול של שטפחים. אלא להחליש הנעדי אמר, בשדה עשויה לבורות פליגה, שגם עשה איזו רגילין לחבור בתוכה, גם כן נחלקו לפי דעת הבייל, אין צריך לפי דעת רבה, צריך. בשלמה לרבה ניחה, אכן, משנה אומרת כדברה, שגם הראשון, גם הוא היה צריך להרחיק שלושה טפחים מהגבול, אחרי זה נקרא כותל חברו. אלא להבייל קשיה, למה הראשון צריך להרחיק שלושה טפחים? אמר לך בייל, מתניתין שבאו לחפור בתחת. שנתנו שאמרה שהראשון גם כן מרחיק שלושה טפחים, מדובר כאשר שני האנשים, שני בעלי השדות, שניהם בבת אחת באו לחפור, ולכן אומר התנא שצריך להרחיק מכותל חברו, כלומר חברו צריך לעשות שלושה טפחים, וגם הוא צריך לחפור שלושה טפחים. אבל אם אדם עכשיו הוא הראשון בא וחברו עדיין כרגע בכלל לא מתכוון כרגע לחפור בור, יכול האדם להסמיך את זה עד לגבול. תשמה, סלע הבא בידיים, סלע כזה שהוא רך, אפשר לחפור אותו בידיים, לא צריך כלים. זה חופר בורו מכאן, וזה חופר בורו מכאן. אם הוא נמצא באמצע בין שתי שדות, כל אחד יכול לחפור בור סמוך אליו. אבל זה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד. רואים מכאן שגם אדם שבא לחפור חייב להתרחק שלושה טפחים מצד של חברו. דוחה גמרא, בא בידיים שני. דווקא שם, בגלל שזה קרקע מאוד רכה, שם אפילו שחברו אין לו בור, עצם זה שאתה חופר בור כאן, זה יכול להזיק את הקרקע של חברו. לכן צריך, אבל קרקע רגילה שהיא לא כל כך רכה, אז אם כן, אם חברו אין לו בור, אולי אפשר לשים את הבור סמוך למצר ולגבול. שואת הגמרא, עוד קרא לה, מה קרא לה? תשובה כל כך פשוטה, מעלה בכלל דעתו של המקשן לשאול. הגמרא בא בידיים מצליחה לסך את איך המין הכיוון, ובא בידיים דבעין אמיר וחטפק, כמה שמע לנו. הוא חשב שאכן בדין זה אין הבדל בין בור, בין סלע שנכתש בידיים לבין קרקע רגילה. הוא חשב מה שהתנא הדגיש, בא בידיים, בא לחדש לנו שלא צריך שלושה טפחים יותר מקרקע רגילה. ומכל מקום הוא סבר שגם בקרקע רגילה היא צריכה מרחק של שלושה טפחים גם לאדם שהוא בעצם ראשון חופר את הבור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.